פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
מאזינים יקרים, בוקר טוב, ערב שבת פרשת כתיסה, ואנחנו עברנו את חג הפורים בשמחה רבה ובטוב לבב. אבל חוץ מפרשת השבוע שאנחנו עוסקים בפרשת הקורונה, כמו שקוראים לזה. האמת היא שכל העולם עוסק בזה. הייתי רוצה לעסוק בזה אולי בחלק השני או השלישי של התוכנית. הייתי רוצה לעסוק קודם כל באיזה נקודה מאוד חשובה בפרשת השבוע. בפרשה מובא, תחילת הפרשה, נושא של מחצית השקל, ובהמשך הפרשה, הפרשה עוסקת למעשה בחטא העגל. ולפני שהתורה נכנסת לסיפור של חטא העגל, התורה מספרת שמשה רבנו, הפסוק אומר, ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו בהר סיני, שני לוחות העדות, לוחות אבן, כתובים באצבע אלוקים. זאת אומרת שהלוחות היו כתובים, זה לא רק שהיו לוחות מעשה אלוקים, אלא היו כתובים. השפת אמת עוסק בעריכות, לנסות להבין מה היה חשוב לכתוב את הדיברות על הלוחות. הרי למעשה, אין ספק שכשאדם גדולה שמיעה מראייה, זאת אומרת, אם דבר כתוב, ודאי שהדבר שהוא כתוב, יש לו משמעות ארוכת טווח, זאת אומרת, אפשר להשאיר אותו לדורות. אבל השמיעה, מה היה חשוב בכלל לכתוב, מה החשיבות של הכתיבה? והשפת אמת נותן לזה אולי ביטוי, ומעריך בזה, וזה אני הייתי רוצה לעסוק בחלק הזה, שהכתיבה של הלוחות זה לא רק עניין טכני, שאתה כותב בשביל שזה יישאר כתוב ויוכלו לראות את זה בדורות הבאים, אלא אומר השפת אמת, אני חושב שזה הלשון המדויקת שלו, רשימה חקוקה בלב, הכוונה היא בלב של כל איש ישראל, כמו שכתוב, כתבם על לוח ליבך. אנחנו, יש איזה, ראיתי בשם פרופסור אחד למדעי המחשב, פרופסור יושפט גבעון. הוא מומחה גדול לאינפורמטיקה, לטכנולוגיה במכללת בית ברל, והוא כותב, הוא הציג רעיון מאוד מהפכני. הוא אומר, הוא כותב באחד המאמרים שלו, שאנחנו רגילים להתייחס לכתיבה כאיזה משהו שאפשר לומר עליו, אמצעי לשימור של מידע. אז זאת אומרת, זה איזו תוצאה של המחשבה שלך, אתה פשוט כותב את זה, יש קליטת המידע, ואתה מעביר את זה הלאה, ככה זה נראה לנו באופן כללי, אבל זה לא נכון, וזה הוא כותב, בתור מאמר מעניין, שהוא מביא, אותו פרופסור גבעון מביא דברי המהרש"א, הוא אומר שהכתיבה יש חלק מאוד מכריע ביכולת של החשיבה. והפרופסור גבעון מביא דברי המהרש"א במסכת בבא בתרא. המהרש"א במסכת בבא בתרא מביא שעיקר הלימוד ושנעשה בו הרושם הוא הלימוד שבא מכתיבת יד. ממש כך, זאת אומרת, המהרש"א כותב את זה בצורה מפורשת וברורה. שהמהרש"א רואה בכתיבה לא סתם איזשהו משהו טכני שאתה רוצה לכתוב, כי מחר אתה רוצה לראות מה למדת, אז אתה מסתכל במה שכתבת. ממש לא. לכתיבה יש אקט של לימוד. זה לא סיכום, זה לא חזרה, זה גם... והדבר הזה הוא בוודאי ודאי נכון לגבי כשאדם כותב חידושי תורה ודברים שהוא שומע. אבל הכתיבה הזאת, וזה אני הייתי רוצה לעסוק, בזה מה שהתורה מלמדת אותנו, התורה מלמדת אותנו בצורה רחבה יותר, שהכתיבה של הלוחות היו בגלל שהתורה רצתה להראות לנו שהכתיבה יש לה משמעות הרבה יותר עצומה מאשר עצם הדבר שהוא כתוב. וכמו שאמרתי, זה לא רק נכון לגבי כתיבת חידושי תורה, אלא זה חלק מאוד חשוב כשאנחנו, מישהו מאיתנו מסתפק ורוצה לפתור משהו, איזו סיטואציה מורכבת. אם אנחנו מעלים את המחשבות על הכתב, זה פתאום נהיה בהיר יותר. זה נוצר, אם אפשר להגיד לזה כך, אם נוצר מידע חדש שחוזר למוח. הרי אני אנסה לחשוב רגע מעולם המחשבים, העולם שאנחנו נמצאים פעולות המחשב שנמצא סביבנו, כל אחד איפשהו נמצא המחשב שלו, המחשבים הרי, הם לא יודעים, הרבה פעמים המחשב לא מודע בין ההבדל בין הזיכרון, לאיך שנקרא דיסק הקשיח, הרד דיסק. והרבה אנשים נוטים לבלבל ביניהם, המחשב עצמו אולי כותב לנו את זה, אנחנו לא מבינים את ההבדל בין הזיכרון שיש במחשב, להתקנים, התקן היחסון שבו שהוא הרבה יותר מהותי, הוא יותר משמעותי. זיכרון של המחשב למעשה, זה משמש איזה דף טיוטה. כמו שאתה מחשב משהו, דף טיוטה, שאתה יכול לך איזה למעשה לזרוק. אחרי שזה הושלם התהליך של החישוב, של הכתיבת הזיכרון, אז אפשר להעביר את המסקנה, הכוונה להעביר אותו להתקן יחסון, שהוא מוגדר אצלנו, מי שקצת מכיר, במועט שאנחנו מכירים, זה הדיסק הקשיח, שהוא, אנחנו מעבירים עליו קובץ מוגמר. הכתיבה הזאת שמדבר עליה המהרש"א, ושהבאתי בפניכם את מה שפרופסור גבעון, שהביא את המהרש"א, הוא קורא לזה, סתם, זה כתיבה רפלקסיבית. אני חושב שזו המילה המדויקת, שהוא מגדיר את הכתיבה, הכוונה שהיא חוזרת לכותב כמו השתקפות. בן אדם, משהו רפלקס, רפלקסיבית, הכוונה היא שהוא רואה את זה, וזה חוזר אליו, הוא פתאום רואה את הדבר. למעשה, השימוש בנייר ובעת, זה עזרה אדירה למוח שלנו. וחלק מהבעיה שלנו היום בכלל, באופן כללי, שאנחנו עוסקים היום בעידן הטכנולוגיה והמחשבים גם כן, נכון שכתיבה על מחשב וכתיבה בכתב יד, אין ספק שבנקודה הזאת שאני מדבר עליה אין כל כך הרבה הבדל. אבל עדיין שכתיבת היד היא דבר אדיר. ולכן השפת אמת מדגיש לנו שבגלל זה התורה מבקשת מאיתנו, או יותר נכון, התורה מבקשת להסביר מה המעלה של הלוחות שהן כתובות באצבע אלוקים, כי הכתיבה יש לה משמעות. זכיתי פעם אחת לשבת אצל אחד מגדולי האדמו"רים שיחיו לאורך ימים ושנים, שיחיה לאורך ימים ושנים, והצעתי בפניו באמת ספק מאוד גדול בעניינים, עניין דווקא של חינוך, עניין ששייך לקירוב, וספק היה גדול וחשוב. הוא אמר לי, קח בבקשה נייר ועת, ותרשום לעצמך את הצדדים לכאן או לכאן. למה כדאי לעשות ככה? מה הסיבה לזה? תרשום את הצדדים לחיוב. למה כדאי לעשות כך וכך? למה לא כדאי לעשות? תכתוב בצד השני. בחלק הימני של הדף תכתוב את הצדדים לחיוב, בחלק השמאלי תכתוב את הצדדים השליליים. אחרי שהעליתי את הדברים ככה, תוך כדי השיחה ביחד איתו, ביחד, הוא הראה לי כמעט בבירור, כי היתרונות הרבה יותר גדולים מהחסרונות. לא רק שהם יותר גדולים מבחינה מספרית, אלא גם יותר משמעותיים. אז אני באמת נוכחתי באופן אישי כמה על הכתיבה יש משמעות לא רק לסדר את הדברים, אלא להעביר מהמוח לכתיבה. זה מדהים בכל נושא דרך אגב. נושא של הכתיבה התורנית היא באמת מאז ומעולם. אבל כל כתיבה, דווקא יש סיפור ששוב שייך לכתיבה התורנית, שהיא לדעתי שייכת לכתיבה בכל תחום שאנחנו עוסקים בו. בספר הזיכרון שהוציאו לגאון רב מאיר חודש, זכר צדיק לברכה, משגיח של ישיבת עטרת ישראל, של ישיבת חברון, הוא מספר שם בספר הזיכרון כמה המשגיח, רב מאיר חודש, היה חשוב לו הנושא של כתיבת חידושי תורה. הוא מספר שם ש... אחד הסיפורים הבולטים שהוא מספר על נושא של כתיבה, על תלמיד אחד שמוד התאמץ להכין חבורה, כמו שקוראים לזה, פלפול, בסוגיה שנלמדת בישיבה. למרות המאמצים הגדולים של אותו בחור, לא, הוא לא הצליח, הוא כל כך התקשה להכין את אותו שיעור, כמו שנקרא בפי בחורי הישיבות חבורה. הוא פנה למשגיח וסיפר לו שכל כך, הוא כבר כל כך הרבה זמן יושב ומנסה להכין את השיעור ולא מצליח. אמר לו המשגיח, אתה ניסית להעלות את הדברים על הכתב? כתבת את הספקות שלך, את הכיוונים, איפה אתה נתקע? ואיך כתוב שם בספר, למרבה הפלא, תוך כדי שהוא כותב את הדברים, הוא הצליח לערוך שיעור, וכמו שהגדרתי את הדברים, חבורה מצוינת ביותר. זה העוצמה האדירה של הכתיבה. ודרך אגב, זה לא רק הכתיבה חוקקת את הדברים, כתבי מלוח ליבך. כל אחד ואחד מאיתנו דרך אגב, נשים, גברים, צעירים ומבוגרים, שומעים במשך החיים שלנו כל כך הרבה דברי חוכמה, בעיקר בדברי התורה, דברי חוכמה, אנחנו, חלק גדול מאיתנו מסתובב בשמחות, אירוסין, חתונה, שבע ברכות, בר מצוות, ימי הולדת. ואנחנו שומעים לפעמים וורט טוב, דבר תורה, איזה דבר חוכמה. אם נשאל לפעמים מישהו ששמע את הדברים ונהנה מאוד, אחרי שבוע, תגיד, אתה זוכר מה ששמעת? אתה זוכר את מה ששמעת? לא. הרבה מאיתנו שוכחים כל כך הרבה דברים, ואחד הסיבות שאנחנו לא כותבים אותם. אני לא אומר עכשיו שכל ערב, בן אדם, כל אחד ואחד מאיתנו יישב ויכתוב את מה שהוא שמע במשך היום, עליו שזה דבר אדיר, הלוואי שהיינו זוכים שכל אחד ואחד מאיתנו היה עושה את זה. אבל מדי פעם, איזה מוציא שבת מדי פעם, אדם עבר את השבת, שמע איזה דבר תורה, שמע איזה וור טוב, שמע איזה חידוש, איזה סיפור טוב. וזה לא רק שהוא נהנה מזה, הוא קיבל מזה משהו. שילך בצד, שיהיה לו קלסר קטן עם חידושים, עם דברי תורה. כי אני לא מדבר על זה שכשאדם יפתח את הקלסר הזה שנה לאחר מכן, אם זה על פרשת השבוע, הוא כל כך ייהנה מזה שהוא זוכר את זה וזה חקוק בליבו. אלא עצם הכתיבה גם תזכיר לו את הדברים ותחקוק את זה על ליבו. הלב של כל אחד ואחד מאיתנו. אני אומר את זה מעט מן הניסיון ההיא. ברבות השנים כתבתי כל כך הרבה, בעיקר מדברים ששמעתי ונהניתי פשוט. יש דברים שאדם שומע ולא מי יודע מה מתחבר. בסדר? אז אל תכתוב. אני מדבר על מה שאתה שומע, שאנחנו שומעים, ואנחנו נהנים. ואנחנו באמת שמחים ממה שאנחנו שומעים. זה מקדם אותנו, זה מרנין אותנו, זה משמח אותנו. אז כדאי לנו לקחת העת ולכתוב. וזה הכוונה, החבר הכי טוב שלנו, קנה לך חבר, כמו שאומרים חכמים על דרך הדרש. קנה לך חבר בפרקי אבות כתוב, הקנה הזה שאיתו אנחנו משתמשים כעת, הוא החבר הכי טוב שלנו, שכדאי לנו לשבת ולכתוב. בצורה הזאת אנחנו כותבים וכותבים על לוח ליבנו. ערב שבת פרשת כתיסה, ופרשת השבוע שלנו זה גם, פרשת השבוע הכוונה במה אנחנו עוסקים, במה אנחנו חיים. כמובן שפרשת השבוע נותנת לנו את ההשראה של השבת, של השבוע. אבל אין מה לעשות, בואו ננסה ללמוד גם מהפרשת דברים ששייכים לפרשת הקורונה שאנחנו עוסקים בה, מה זה עוסקים בחיים אותה, נושמים אותה. והעולם, איך אומרים, העולם יושב וחושב מה עושים עם הדבר הזה. אז חשבתי לעצמי, הרבה אנשים נמצאים בבידוד, זה עכשיו, איך אומרים, המצב שרבים נמצאים בבידוד. אנחנו מקווים שבעזרת השם, לעם היהודי, לארץ ישראל, לא תגיע המגפה הזאת, בוודאי אם היא תגיע, שתגיע בצורה הקלה ביותר. כתוב דבר מאוד מעניין בפרשה, איזשהו מצווה, או איסור, אם הייתי נקרא לזה כך, שמובא בפרשה שיש בו משהו דבר, צריך, איך אומרים, טעון הסבר. התורה אומרת לנו, הקדוש ברוך הוא מצוות משה רבנו ואל בני ישראל תדבר למור, שמן משחת קודש, אני מקווה שאני מצטט את הפסוק במדויק, שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם. יש שמן המשחה שבזה מושכים את הכהן הגדול. על בשר אדם לא ייסח ובמתכונתו לא תעשו כמו. קודש הוא, קודש יהיה לכם. אתה מייצר שמן אחד למרקחת, למשוח את הכהנים, אז יש איסור בתורה, איסור מאוד מאוד, כמו שאמרתי, תמוע, במתכונתו לא תעשו כמו, למה? למה? תעשו עוד כמה שיהיה, שישמר, שיהיה בארכיונים, במוזיאונים, מה זה משנה? למה? דרך אגב, באמת כתוב שהשמן הזה נשאר לשנים רבות, לא רק לשנים, עוד מצאו את זה ממש בתקופות ארוכות, הרבה הרבה אחרי חורבן בית המקדש, את שמן המשחה. אבל למה? למה לא לעשות במתכונתו? ראיתי לפני הרבה שנים, אחד מהמפרשים, אני לא זוכר את שמו, שמפרש ומסביר, זה משהו ששייך מאוד לדור שלנו, ואולי דווקא אנשי הבידוד שבינינו, יש להם משמעות הרבה יותר חזקה לקבל את הדברים. במתכונתו לא תעשו כמו, הכוונה, יש לך שמן, יש לך משחה, שמן המשחה, שיצרת בקדושה ובתארה, תשתמש בו, למה לנסות להעתיק אותו? תשתמש בו, ואל תחפש לשמור אותו ליותר ממה שיש בו. אני אנסה להסביר את זה במצב של החיים שלנו. היום אנחנו נכנסים לאיזשהו חתונה, לשמחה, אנחנו רואים איזה משהו מעניין ומדהים. מה הדבר ראשון שאנשים מבינינו עושים? מחפשים איך לצלם את הדבר הזה. הרבה הרבה אנשים מאיתנו לא חווים את החוויה, אלא פשוט, במקום לחוות אותה, הם מצלמים אותה. בשביל מישהו אחר, בשביל שזה יהיה נמצא אצלהם במכשיר, במצלמה, במחשב, לא יודע איפה, בשביל זה רק יהיה כתוב שהם היו באיזשהו אירוע פלוני. הם לא באמת חווים את החוויה. אני מדבר אין על חוויה רוחנית דתית, ואין על חוויה אפילו לא דתית, גשמית פשוטה. חוויה נחמדה ונעימה. ולמה לצלם כל הזמן? ולמה להסתובב עם המצלמה? יש לפעמים, אני, היה, ביישוב שלנו, היה אירוע גדול מאוד של טקס סיום שנת בנות מצווה. כל בנות המצווה של היישוב, היה להם טקס בבית הכנסת. המנהל של בית הספר ביקש מכל ההורים, שהוא מאוד מבקש לא לצלם כל הזמן את הטקס, מהזוויות שלהם, כי זה מפריע. מפריע למי שיושב מאחוריהם, זה מפריע. והמנהל אמר, ביקש בתחילת האירוע, בתחילת הטקס, ביקש, וסיפר, אמר להם, תראו, שימו לב משני הצדדים, הבאנו בכוונה את כל זוויות הצילום האפשריות, בסך הכל משני הצדדים, וכל הצילומים שיהיו פה, הן הצילומי הסטילס, המצלמה, צילומי המצלמה והן צילומי הוידאו, יעבירו לכל ההורים של בנות, בנות המצווה. כמובן שזה לא עזר, לקח 3 או 4 דקות, וכמובן שחלק מההורים קמו והתחילו לצלם. זה משהו אינסטינקטיבי שאנחנו פשוט לא חיים את הדבר בעצמו. מנסים כל הזמן לצלם, לראות מה נעשה. רוב התמונות שאנחנו מצלמים, אנחנו אפילו לא מסתכלים עליהן, לא משתמשים בהן. אז נכון, מגיע חתונה, מגיע אירוע מיוחד, אנחנו מצלמים, מזמינים צלם, שהוא יעשה את העבודה, כי אנחנו צריכים לחוות את החוויה בעצמה, וזה מה שהתורה מלמדת אותנו. שמן המשחה, שזה היה דבר מיוחד מאוד, שיצרו אותו, ועשו אותו עבור משיכת הכהן גדול, אז התורה אומרת לנו, במתכונתו לא תעשו כמו איש, והתורה מוסיפה, פסוק נוסף אחריו, איש אשר ייקח כמוהו ואשר ייתן ממנו על זר וניחת מעמיו. זה משהו מאוד חד, מאוד מיוחד, שנעשה עבור הכהן גדול. אל תנסה להעתיק אותו, תשתמש בו ותנצל אותו עד הסוף. אל תחפש משהו. היום אנחנו, דיברתי בחלק הקודם, הנושא של הכתיבה ושל המחשב. אין בן אדם מאיתנו, וזה חשוב, דווקא מה שאני אומר עכשיו, זה חשוב מאוד, שאנחנו כותבים עבודה במחשב, משהו, דברי תורה, כל מיני עבודות, לא משנה מה שאנחנו עושים במחשב, אנחנו ישר מנסים לגבות את הדברים, וזה באמת חשוב. כי המחשב זה עולם של, שיכול ברגע להימחק הכל. אבל לפעמים אנחנו עוסקים בגיבוי הרבה יותר מהדבר בעצמו, רק לדעת שהכל מגובה, 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 והדבר בעצמו פחות חשוב לנו, אנחנו לא עוסקים בדבר בעצמו. וזה בדיוק מה שהתורה מנסה להכניס לנו בדברים הפשוטים האלה, שנראה לנו ככה, אנחנו קוראים את, את הלשונות, את הלשון של הפסוק, של הציווי, במתכונתו לא תעשו כמו, יש הרבה פירושים והסברים מדוע, למה לא יעשו במתכונתו, אבל זה אחד מההסברים שאני באופן אישי מאוד התחברתי, וזה מאוד מאוד עכשווי, ואני מתפעל תמיד שאני רואה את אותם אנשים, בעיקר את הנכבדים שבינינו, את תמידי החכמים, את מנהיגי הציבור, שהם באמת נעמדים, אף פעם לא תראה אותם נעמדים ומצלמים אירוע. למה? כי הם נמצאים, הם האירוע בעצמו. הם לא יצלמו. אני לא מדבר על כל העולם הסלפי, שהוא בכלל יצא מפרופוציה, ברוך השם, של לציבור, הציבור ששומר תורה מצוות, ופחות מסתובבים המכשירים האלה בכלל, אז כל העולם הזה של הסלפי, של הצילום העצמי, הוא בכלל פשוט יצא מכל פרופורציה. והוציא אותנו מכלל האנשים שחווים את החוויה, אלא פשוט כל דבר שעושים, מצלמים, שזה יצולם ושולחים הלאה. מה, אם לא צילמת ושלחת, אז לא עשית, לא חווית? כן, זה מה שהתורה רוצה מאיתנו, וכדאי לנו פשוט ללמוד את הדברים במידת מה, כי פשוטם, במתכונתו לא תעשו כמו, אל תחפש לצלם, אל תחפש להעתיק, תהנה מהדבר בעצמו, כי הוא כל כך חזק, הוא כל כך טוב, אין הדברים הרוחניים אין מה לדבר, אבל גם הדברים הגשמיים, כשאדם נהנה ממשהו, תהנה מזה כמו שצריך. תודה אחרי זה לקדוש ברוך הוא על ההנאה, שהיא הייתה מתחילה כמו שצריך עד הסוף. ואל תחפש איך לצלם ולהעביר את הדברים הלאה. הביטוי הזה, אם עשית ולא צילמת, כאילו לא עשית, צריך לנסות להעביר את הביטוי הזה ואת המשמעות הזאת מהעולם. זה מה שלמדנו מהפרשה. ערב שבת, פרשת כי תישא, ואנחנו, כמו ששוחחתי קודם, אנחנו גם בפרשת, לא פרשת השבוע, אלא פרשת התקופה האחרונה, וכרגע לא נראה שהדברים האלה השתנו, זה פרשת הקורונה, אותו נגיף שאנחנו לא יודעים בדיוק איך להתחיל ואיך לסיים, ואני רוצה לשתף אתכם בהרגשה, הרגשה גם ששיתפתי את ציבור השומעים ששומעים אותי בשבת, שבת שעברה, אבל היא קשורה גם מאוד מאוד לפרשת השבוע לדעתי. התורה מתחילה בפרשת השבוע בכי תישא את ראש בני ישראל, בעניין הזה של כל אחד, כל העובר על הפקודים נותן מחצית השקל. קראנו את, את פרשת מחצית השקל, פרשת השקלים כבר לפני פורים, ועכשיו אנחנו עוסקים בפרשה אקטואלית, בפרשת השבוע, במחצית השקל. אחד הדברים הכי חזקים במחצית השקל, מה שמלמד אותנו המסר המרכזי של מחצית השקל, קודם כל שכל יהודי הוא חצי. הוא חצי, הוא לא שלם. אבל יש משהו הרבה יותר חזק במחצית השקל, זה שכל העובר על הפקודים ייתנו מחצית השקל. תרומה להשם. ויש כאלה ששואלים ושאלו אותי, מה? נכון, כתוב השיר לא ירבה עד הלא ימית, נכון, כולם ייתנו מחצית השקל, אבל מה? בשביל לעשות את עבודת אוהל מועד, צריך תרומה. מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול להוריד, איך אומרים, פעם בשנה, שיפתחו את המחסנים של, של, של בית המקדש, של המשכן, לא משנה, ויהיה שם הכל מלא. למקום המקדש, למקום של השכינה, צריך לאסוף כסף בכלל. חצי שקל בסדר, יש פה משמעות של חצי, חצי מתוך שלם, שתמיד יהודי צריך להרגיש שהוא חצי, והשלם שלו זה עוד יהודי אחר. כי ביחד, האחדות שלנו היא חשובה. אבל בכלל, עצם הנושא הזה של, של התרומה, מה צריך אותה? בשביל מה? בעבור מה? והתשובה היא, זה ברור, וזה מה שאנחנו גם למדנו ויקחו לי תרומה, שאדם כשנותן משהו, זה הוא לא, הקדוש ברוך הוא לא צריך שום דבר מאיתנו. הוא ביקש מאיתנו, ויקחו לי תרומה. אם אתם נותנים תרומה, אתם לוקחים למעשה מצווה לעצמכם, ונהיים אנשים טובים יותר, אבל יש משהו עוד יותר משמעותי. כל אחד ואחד יש לו משמעות. וגם לא יכול, כי בן אדם יכול לפעמים להגיד לעצמו, טוב, רוב עם ישראל נתן מחצית השקל, מה צריך באמת את הכסף שלי, צריך את החצי שקל שלי, מה זה יזיק? מה זה יעזור לכאן ולכאן? התשובה היא כן. כל יהודי וכל אדם באשר הוא, בכל רחבי העולם, יש לו משמעות. למה אני אומר שזה שייך לנושא של הקורונה? קודם כל, רק בשביל ללמד אותנו, הרי מכל דבר שקורה בעולם, כל מה שקורה בעולם, אנחנו יכולים ללמוד משהו. וזה שבאמת אנחנו מכניסים אנשים לבידוד, והיחיד הזה, יכול להיות שאדם אחד שעשה את מה שעשה בסין, אם ככה התיאוריה שמי שאכל בעלי חיים בסין, הוא זה שפרץ ממנו, פרצה המחלה הזאת ברחבי העולם, זאת אומרת שבאדם אחד יכול לעשות שינוי דרמטי ביותר בכל רחבי העולם. זה איזושהי הרגשה כזאת של, איך אומרים, בשבילי נברא עולם, אנשים לפעמים חושבים, מה המעשה קטן שלי יכול לעשות משהו? באמת, מה אני הקטן יושב באיזשהו פינה אחת בטבל? יש לי משמעות למה שאני עושה? אבל התשובה היא כן. אם אתה נותן חצי שקל, יש משמעות לחצי שקל שלך, כי אתה יכול לעשות מהפכה גדולה במעשה, בלב שלך, כשאתה עושה זה עם הלב שלך. ואותו אדם בסין, אותו אחד שאכל את הטלף, עוד לא יודע את מה, את כל מרעין הבישין שהם אוכלים שם, ככה הרופאים מספרים, אומרים, חושבים שזה משם פרצה המחלה, אותו נגיף הלא ברור הזה. אבל יושב בן אדם אחד ויכול לשנות סדרי עולם. ואני אומר דבר נוסף, שוב משתף אתכם ברגשה. כל דבר שקורה בעולם, בסביבה שלנו, יש לנו על מי להאשים. אנחנו מאשימים מישהו. ואז זה מרגיע אותנו במעט, הוא אשם, הוא אשם. אם אנחנו נטפל בו, אנחנו נעניש אותו, אז בכלל זה ירגיע אותנו. גם אם זה נכון, כמו שאמרתי קודם, שאותו איש, אותו בן אדם הפרטי או קבוצת אנשים בסין, אכלה בעלי חיים, נכון שאחד משבע מצוות בני נוח זה לא לאכול איברים מן החי, לא בטוח שהם יודעים בכלל מה הם שבעת מצוות בני נוח. אבל מה יש לנו לכעוס על איזה סיני שיושב באיזשהו חור שם באחד ממחוזות סין, ואכל בעל חיים? זה משהו רגיל, כך הוא נולד, קשה לכעוס עליו, אולי זה לא היה נחמד ולא טוב, והוא היה צריך ללמוד אולי את העולם שלא אוכלים בעלי חיים, רק מה ש... התורה נותנת לנו. אבל אין לנו מה לכעוס. אין לנו על מי לכעוס, זה כבר מביא אותנו לדבר, לאיזה משהו, לכאב עצום. כי אנחנו מרגישים פשוט, יש חוסר עונים. כשאין לך על מי לכעוס ולמי להאשים אותו, אתה מרגיש חוסר עונים. וזה מה שקורה כרגע, באותו נגיף הלא ברור הזה שמסתובב. ודבר שני, לא יודעים מה הלאה. מה יקרה מחר, מה יקרה מחרתיים. כשאדם אומר, טוב, קורה משהו חס וחלילה, הוא יודע, טוב, עוד שבוע, שבועיים, שלושה ימים, חודש, אנחנו יודעים שזה מאחורינו. כל מי ששואלים אותו, לא יכול לתת תאריך וזמן. אני לא מדבר על אלה שמדברים על שזה, על דברים הרבה יותר כואבים ומרחיקי לכת. וזה מדהים. זה מדהים, מדהים איך העולם פשוט, אפשר להגיד את המילה נעצר, אבל מי שלא יגיד שיש פה יד השם, יש פה העולם מתנהל על ידי הקדוש ברוך הוא, על ידי האלוקים. קורה משהו. מה הוא רוצה מאיתנו? אני ודאי לא יודע להגיד. מי אני, ודאי שאגיד מה, איך אומרים, מה השליחות פה, מה המסר. אבל זה ברור שיש פה מסר, יש פה מישהו שמצלצל בפעמון, שאומר, הנה, אני כאן, כביכול. יש פה משהו שלא מוסבר, לא מובן, אין על מי לכעוס, לא יודעים מה לעשות איתו, אין את הכלים להתמודד איתו. והדבר המרכזי ביותר זה אולי המסר שלנו, אלה שמאיתנו בבידוד ואלה שלא בבידוד, להבין את הכוח של היחיד, של היחיד המיוחד, שיכול להיות אחד שעומד בפינת עולם, באיזה פינת עולם חשוכה, והוא עשה מעשה לא ראוי, שהוא אכל בעל חי, לא יודע מה שהוא עשה, וממנו פשוט העולם יכול להידבק, וזה לא סתם ידבק במחלה, ושאנשים מתים, אלא החוסרונים הזה שאנחנו נמצאים בו, האי בהירות, אדם שיש לו אמונה בהשם, ואני פה רוצה לתת משהו אולי של עידוד, חוץ מזה, אם אנחנו ודאי דבקים בהשם יתברך, זה עצמו עידוד הגדול ביותר, כי הוא ברגע שכמו שהוא יכל להביא את זה, יכול להעלים את זה ברגע, אבל הרבה יותר מזה, אנחנו צריכים לדעת שכל החשבונות שאנחנו כל הזמן מתחשבנים מה קורה בעולם, לא שייך לארץ ישראל ולעולם היהודי. עם ישראל חי בנס, לא רק חי בנס היום, היסטוריה של ניסים, כל כולו עומד בנס, כל הקיום שלנו בארץ ישראל הוא נס אחד גדול. אז מה השאלה? מגיע פה משהו ואנחנו מודדים, ודאי, יש את הנושא של ההשתדלות, אני לא אומר חס וחלילה לרגע לזלזל במה שהרופאים ורפוא ירפא, מכאן שניתן רשות לרופא לרפא, ולא רק לרפא, לתת את ההמלצות שלו, וזה הופך להיות למצווה מדאורייתא, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אבל אנחנו צריכים לדעת תמיד בלב, ובהבנה שלנו, שעם היהודי, עם ישראל, ארץ ישראל, נמצא מעל כל הסטטיסטיקות. כי אין סטטיסטיקה אחת בעולם שהייתה יכולה לחזות שעם ישראל ישרוד, שעם ישראל יחזור לארץ ישראל ויהיה בארץ ישראל ויישאר פה יום וחצי. כלום. אז טיפה, טיפה. איך אומרים, נפתח את ידינו לבורא העולמים. וקודם כל, כל אחד יבין את העוצמה האדירה של הפרט, של היחיד. ודבר שני, נפתח את ידינו ונאמר לבורא העולמים. זהו, הבנו את המסר, הבנו שאתה פה. תסיר מאיתנו את הנגע הזה. תעביר מאיתנו, נחזור לשגרה, שגרת היום-יום, שכל אחד, עם כל הקשיים, אנחנו מחפשים ושמחים לחזור לשגרה. ובעזרת השם, כמו שעברנו את ימי הפורים בשמחה רבה ובטוב לבב, השמחה הזאת תמשיך ותביא אותנו אוטוטו לחג הפסח, לגאולה שלמה במהרה בימינו. לפני שנסיים, נודה לטכנאים היקרים והמסורים של רדיו קול חי, לכם המאזינים על האזנתכם. המשך האזנה הרבה ומועילה, שבת שלום ומבורך.